Pesce. בסדר גמור. טוב, חוזרים ככה קצת לשיעורים, היינו כל מיני שבועות, יום ירושלים, ככה נתקנו קצת, בעזרת השם נחזור. נזכיר שדיברנו על הנושא של ציפייה לישועה. בכלל, זה שצריך לצפות לישועה, מה זה אומר לצפות לישועה בצורה אקטיבית. וממילא, מאיפה אנחנו יודעים שהדור שלנו, התקופה שלנו היא תקופה של גאולה, של התחלה של תהליך הגאולה. ואחר כך דיברנו על הנושא של הגאולה על ידי אנשים חילוניים, שראינו התייחסות של הרב קוק שם באיגרת תפעין א', על כך שיש מהלך אלוקי, שקודם כל ברור שאנחנו לא יודעים אותו, והוא מכוון והכל, אבל גם מסביר אותו קצת, מסביר את ההיגיון שלנו, אפשר לקרוא לזה את ההיגיון, שדווקא אנשים שהם לא לחוצים רוחנית, הם לפעמים עושים את הדברים המעשיים בצורה יותר עוצמתית, וכנראה ש... לפעמים יש תקופות שחייבים את זה, כאילו שיהיה איזה מין הפרדה כזאת, שיהיה מי שיעשה דברים. זה ככה כיוון כמובן אחד. יש בזה עוד דברים, אולי נראה אותם בהמשך. היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בשני דברים. אחד, חלק את השיעור ככה פחות או יותר לשניים. נושא אחד זה להבין למה הגאולה שלנו היא צריכה להיות כמעה, כמעה. זאת אומרת, כולנו בגדול נראה לי מכירים, ירושלמי, מסכת ברכות בהתחלה, סיפור על... כמה מוראים שהלכו בבקעת ארבל נדמה לי, וראו ככה את עלות השחר, לאט לאט חושך מאוד גדול, ולאט לאט השמש ככה תחילה לעלות, ואז הם ככה אמרו אחד לשני, כך היא גאולתם של ישראל, כמעה כמעה, מביאים פסוקים עם גילת אסתר, שבהתחלה מה היה, אסתר, מרדכי, ובסוף הגיעה גאולה גדולה, והיא הגיעה כאילו ב... במנות קטנות. אז השאלה היא, למה? זאת אומרת, למה, מה ההכרח הרוחני שבלאט לאט הזה? זאת אומרת, כמעה כמעה זה משהו, תהליך הדרגתי ואיתי, שלפעמים אנחנו ככה שואלים את עצמנו, למה זה לא אחרת? למה זה לא מהיר ו... משהו גדול כזה ועוצמתי כזה, זה לפעמים יש לנו חשק כבר שזה כבר יקרה, שזה יהיה ככה, ולא... פעם מישהו אמר, שמעתי פעם את הרב אבינר, מישהו שאל אותו, הרב, מה, זה כמעה כמעה, כבר עברו 100 שנה, אמר לו, כבר... כבר עברו איזה 100 שנה, מאז שעם ישראל התחיל לחזור לארץ. לפני, אני יודע, 10-20 שנה, אני לא זוכר מתי שמעתי אותו. אז אבא בנר תמיד יש לו כאלה, מי שמכיר את הסגנון שלו, בדיחות כאלה, סוג של... אז הוא אומר, תשמע, אם אתה חותם לי עכשיו על 400 שנה, אני חותם פה, כאילו, ו... כאילו, אחד אומר, שמע, עברו כבר 100 שנה, אז איך, יאללה, קדימה, הגיע הזמן, כאילו. אז כמובן, אנחנו לא, אין לנו שום מושג כמה זה ומה זה, אבל הרב קוק התייחס באיגרת תשנון ג', הוא התייחס לשאלה הזאת, למה זה צריך להיות ככה בצורה הזאת. אז אם אתם עם ספרים, אז תוכלו לפתוח שם רגע, תפשין נון גימל. כמובן לא קורא את ה... לא לומד את הכל, אלא כמה משפטים שהם נראה לי מאוד יכולים לעזור. זה איגרת שנכתבת לרב חרלאפ. היא עוסקת בכלל בכל הנושא של ציפייה לישועה, אז יש פה ככה פחות עם ספרים, אז אני אקרא קצת ויסביר כדי לא להלאות בזה. אז תוך כדי הדברים הוא אומר ככה, לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה, כי אם גבורת גבורות. כביריות עליונה המקפת כל וממלאה את הכל. במחשבה באיתניותה לפי עומק גדולת תלמודה, כפי גדולה, תארה, תדירות, רצונה, היא המרוממת את הטבע וכל תוצאותיו, את השמיים והארץ וכל אשר בם, כל חללה של רשות העליונה, שגבילי רקיע וכל דיו הים אינם מספיקים לכתוב אותה, כולם מוכרחת היא להיגלות בתור גלילים אחדים לאותה מכונת הקודש כתבנית המרכבה. אז שימו לב, דבר מעניין. קודם כל, הוא אומר, זה לא חלישות כוח כי עם גבורה. זאת אומרת, לפעמים שאתה אומר, שמה, זה לאט לאט. אז לאט לאט, לפעמים זה נראה כזה חלש. זאת אומרת, כאילו, אם אתה חזק, אם אתה עוצמתי, אז תביא איזשהו תהליך כזה, בום, זה משהו, זה, אם אתה אומר לי, תשמע, סבלנות, לאט לאט, כל פעם קצת, זה נראה קצת כזה, נראה חלישות כוח. אומר הרב, זה בדיוק הפוך. זה גבורת גבורות. עכשיו, למה זה גבורת גבורות? אז צריך להבין, אולי יהיה לנו יותר קל להבין את זה, אם נשווה את זה רגע לגאולת מצרים. גאולת מצרים הייתה בחיפזון, והייתה בתהליך אלוקי מאוד, מאוד עליון ומאוד עוצמתי ומאוד גדול. כמו שאנחנו מכירים, כל עשרת המכות והיציאה עצמה ומה שאחריה, קריאת ים סוף וכו'. עכשיו, לכאורה זה וואו, זה עוצמה מאוד גדולה, זה משהו אלוקי שהוא ענק, שהוא עצום. אבל מה אנחנו רואים? אפילו פרשת שבוע האחרונה, כן, אחרי כל הוואו הזה שנמצאים במדבר וכל הדגלים וכל הזה, זה נראה לך כאילו זהו, עכשיו כל זה, מתעוננים, זה, רגלים, כל הזמן, טענות, כיתורים. למה? כי בעצם, כשיש משהו מאוד גדול, מאוד בומבסטי, הוא ממש ממש, לא רק שהוא לא בהכרח מגיע לכל אחד ואחד, אלא כמעט בהכרח שהוא לא מגיע לכל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד גדול, אבל התכלס, הוא לא באמת משהו שקורה מלמטה. הוא לא באמת משהו שהאנשים שותפים בו. אלא הקדוש ברוך הוא עושה, או כמה אנשים עושים, נגיד כמה מנהיגים שהם יפליאו בכוחם כאילו להוביל איזה מהלכים מטורפים, אבל זה לא באמת משהו שכל האנשים יהיו חלק ממנו. האנשים הפשוטים, האנשים הרגילים, כל סדרות המציאות, ומהבחינה הזאת, זה ממש לא גבורה. זאת אומרת, למה זה לא גבורה? כי זה גבורה של הקדוש ברוך הוא או גבורה של כמה אנשים, אבל אין באמת שותפות, ומילא אין גבורה. הרי מה זה גבורה? גבורה זה עשייה. גבורה זה שאתה חלק, שאתה פעיל, שאתה שותף, ואתה עושה את הדברים בעצמך. אז המשפט שקראתי, אולי ככה קשה קצת לקרוא אותו מזה, אבל מה שהוא אמר, שזה צריך להיות גאולה כזאת, שהיא ממלאה את הכל. ואז הוא אמר, מרוממת את הטבע, שימו לב, מרוממת את הטבע וכל תוצאותיו, את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, מה זה לרומם את הטבע? לרומם את הטבע, האנשים, כל הציבור וכל המציאות, היא המציאות של הטבע. עכשיו, אם יש גאולה שהיא אלוקית, אז היא לא באמת מרוממת את הטבע, אלא הטבע מתרומם, הוא לא עשה בשביל שום דבר. אנשים לא עשו בשביל זה כלום, הם פשוט לקחו אותם והרימו אותם למעלה. אבל אם הגאולה היא גאולה שאנשים שותפים בה, וזה מגיע לכל אדם, לכל פרט, לכל, אז במצב הזה, זה עוצמה הרבה יותר גדולה של שותפות. וזה ההבדל בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. זאת אומרת, גאולת מצרים הייתה כזאת, היא הייתה צריכה להיות כזאת. היה צריך להיות איזה אקט ככה עוצמתי, חד פעמי, שמוציא את ה מוציא את העולם כאילו מאיזה שיווי משקל שלו, ופתאום אומר, וואו, תראו, מציאות האלוקית קיימת, ולא תדע כי אני השם, היה צריך את זה. אבל המהלך העולמי לאורך כל הדורות, ובשלב הגאולה שלנו, בעקבתא דמשיחא, זה ממש מגיע לשיא, שהשיא הוא בדיוק הפוך. לא משהו שמגיע מלמעלה, אלא משהו שמגיע בשותפות שלנו, וזה הכוח הכי גדול, זה הגבורה הכי גדולה. גם בהמשך, הוא מביא פה, גם אם אתם עם ספר, אז בעמוד כ"א, שם הוא אומר, אמנם להכשיר את הלבבות לציפיית ישועה עליונה ומקפת כזאת, אשר תרומם את הטבע עצמו מנפילתו. שימו לב, תרומם את הטבע. הטבע זה, כמו שאמרנו, זה כלל הציבור, זה כלל הכוחות של החיים שיש בעולם. הוא תיאתר את כל העולמים, את כל הנפשות, הרוחות והנשמות שנבראו ושנולדו ושעתידים להיברות. ישע ועוז, זה יבוא מאור ישראל אשר יזרח מאור התורה העליונה, מעסק קבוע של רזי תורה, לא משנה עכשיו, הוא אומר את העניין של לימוד רזי תורה, ותראו אולי עוד כמה שורות, בהמשך קצת יותר למטה, יש פסקה אחרונה פה בעמוד כף א', ממוצא דבר נבין כמה גדולה היא החששה של סכנת קציצת נטיעות. מה זה קציצת נטיעות? על מי נאמר שהוא קיצץ בנטיעות? זוכרים? מסכת חגיגה. ארבעה נכנסו לפרדס, ועקיבא יצא בשלום, אחד הציץ ונפגע, ועל אחד, אם נדיע לאלישע אחר, כתוב קיצץ בנטיעות. הביטוי קיצוץ בנטיעות, זה אומר שהגיע לכפירה מאוד גדולה. כלומר, לקצץ בנטיעות, הנטיעות זה כמובן לא נטיעות של איזה עצים שמישהו נטע, אלא הכוונה היא לאיזה נטיעות רוחניות כאלה שהולכות וצומחות, ואז מגיע מישהו וחותך אותם, מקצץ אותם. בהקשר שלנו, אומר הרב קוק, יש סכנה גדולה של קציצת נטיעות על ידי אותה ציפיית הישועה, המחרפת את עקבות משיח השם, תראו איזה ביטויים מאוד מאוד קשים, המנתקת את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הצפייה הנטבעת בכל חומר שאלת הדין מנפש כוחי לפני כיסא משפט עליון ברוך הוא. הרי שואלים כל אדם אחרי 120, שואלים אותו ציפית לישועה, אורו של משיח חודר ומוכרח לחדור בכל. שימו לב, אורו של משיח הוא לא אור כזה שהוא נוגע רק באנשים הגדולים, אלא הוא מוכרח לחדור בכל. פה מביא ביטוי מהזוהר, קטיר לאילה, קשור למעלה, ברום עליון, וקטיר לטאטה בעומק תחתיתי. הוא קשור למעלה והוא קשור למטה. החיבור למטה, זה החיבור לכל האנשים, זה מגיע לכל אדם, לכל המציאות, לכל הטבע, מרומם את הכל, וכמהותו כן ציפיית יגלות ישועתו חודרת היא בכל. וכל חיסרון אשר בעקב, כלומר בחלק התחתון, כל קציצה אשר למידות התחתיות, ההולכת בקרקיותיהם של העיגולים, המקיפים את המסיבות כולם, היא גם קציצה עליונה. פה הוא מביא מושג קבלי, אולי יצא לכם פעם לשמוע, יש ספירות עיגולים וספירות יושר. כלומר, אחרי שהיה הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו מהמציאות של העולם, נוצר חלל פנוי, ואז הוא החזיר את האור האלוקי דרך קו דק שהגיע מהאינסוף וחדר לתוך העולם שלנו, והקו הזה יוצר 10 ספירות שהן בצורה של עיגול, אחר כך הוא יוצר גם 10 ספירות שהן בצורה של יושר. יושר הכוונה היא כקו ישר. ההבדל בין עיגול ליושר, מה הוא? מבחינה, לא מזמן אתם 5 יחידות או כמה יחידות, זוכרים? על קו יש מי שנמצא גבוה, יש מי שנמצא למטה. בעיגול, אם אתה נמצא במרכז העיגול, אז כולם קרובים באותה מידה לכל, אין בעיגול מדרגות. עיגול זה הצורה, ככה כותב האריזל, העיגול זה הצורה המתמטית היחידה שבה המרחק מנקודת המרכז לנקודת הקצוות היא שווה לכולם. הספירות הראשונות שנוצרו בעולם, בחזרת האור האלוקי מהאין סוף, היו ספירות של עיגולים. מה רוצה לומר הספירות של העיגולים? ספירות של העיגולים רוצים לומר שבנקודה מסוימת אחת פנימית, כל האנשים בעולם הם שווים. הם אותו הדבר. זאת אומרת, לא משנה אם זה משה רבנו. ועד אחרון האנשים הכי פשוטים והכי... יש ביניהם מכנה משותף אחד, שניהם נבראים. ושניהם רחוקים מהקדוש ברוך הוא באותה מידה. נכון שאחר כך יהיה ספירות אחרות, ששם יבואו לידי ביטוי המדרגות. אתם יודעים שקורח, עוד מעט נגיע, פרשת קורח, קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. בקבלה כתוב שהוא צדק. הוא צדק בנקודה הזאת, שהוא אמר, כולם שמעו אנוכי השם אלוקיך. מה שהוא לא צדק, זה שאחרי שכולם קדושים, אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, נכון, בנקודת השורש כולם אותו דבר, אבל אחר כך בהמשך יש מדרגות. יש כהנים, יש לווים, יש ישראלים, ויש, ועוד מדרגות שיש בתוך עם ישראל. חלק מהמדרגות זה בחירה של מנהיגים, של משה רבנו ואהרון וכו', ובזה קורח טעה ביישום של הדבר הזה. אבל יש נקודת אמת שאומרת, כולם שווים מבחינה הזאת שיש האלוקים הוא בורא, וכל המציאות שלנו זה מציאות של נבראים. זה לא משנה אם זה אדם מאוד מאוד גדול, גם הוא נברא, וגם הוא בסוף לא נצחי, וגם הוא בסוף באיזושהי נקודה רחוק מאוד 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 מהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא עבד על עצמו מאוד והוא התקרב מאוד, אבל עדיין הוא, המרחק בינו לבין הקדוש ברוך הוא אינסופי. אז למה הוא אומר שזה קיצוץ בנטיעות לדבר על העיגולים? כי העיגולים בעצם מביאים את הנקודה הזאת שבה כל העולם צריך להיות שותף בתיקון. אם אתה מדבר על קו, אז יש מי שלמעלה בקו, יש מי למטה, וכאילו מי שלמעלה הוא גבוה, הוא נחשב, מי שלמטה לא נחשב. אבל אם אתה מדבר על עיגול, אז אין מישהו שלא נחשב. כולם שייכים. בסדר? כלומר, זה קיצוץ בנטיעות. קיצוץ בנטיעות זה להגיד שהגאולה תבוא רק על ידי ישיבות למצוינים. יש כאלה שלטים במאה שערים, כל אלה מצוינים. לעשות איזשהו יישובים אקסקלוסיביים כאלה, שיש בעלות קבלה ומקבלים בהם רק משפחות שהם 100% הכל כביכול, הכל אצלם בסדר, הכל 100%. ולא להיות מחוברים לכלל ישראל, ולהבין שהגאולה בסוף לא תבוא אם היא לא תהיה מחוברת לכלל. זה בא לידי הדבר הזה כולו כתוב בסיפור הזה של הירושלמי, שאומר שהגאולה היא כמעה כמעה. כמעה בעצם, מה זה הסיפור של לאט לאט? כאשר אתה עושה משהו בומבסטי, אז זה יכול להיות מהיר. אתה עושה וואו, קולות וברקים, 10 דיברות, 10 מכות, משהו אלוקי, משהו שמשה רבינו, משהו של יחידים, זה יכול להיות. אבל אם אתה עושה תהליך חריש עמוק, שהוא באמת, אתה אמור להגיע לכל אחד, לכל מקום, לכל מצב, אז זה ברור שזה משהו שיקח יותר זמן. ייקח יותר זמן, אבל בסוף הוא יהיה הרבה יותר אמיתי. כי הוא באמת, באמת, באמת תהיה פה גאולה. לא גאולה שהיא כאילו שרק מלמעלה יש גאולה, ובסוף יומיים אחרי שחוצים את ים סוף, מתחילים לבכות, אין לנו מים, איפה השם? השם בכלל לא קיים. מה, אתם לא ראיתם את השם לפני יומיים? איך אפשר להסביר את זה? אתה חושב לעצמך, אם הייתי בכזה מעמד, מה, אני לא הייתי, הייתי כאילו, אין, באש המים, אומר, אין, השם נמצא, השם קיים, אפילו שאני מת מצמא, אני אאמין שהוא. אז איך בכל זאת? בגלל שזה לא באמת חווית איזה תהליך פנימי עמוק של אמונה, אלא הייתה באיזה וואו, איזה חוויה גדולה. באותו רגע אמרתי וואו וואו, והאמינו בהשם, משה עבדו, שרו שירה גדולה מאוד. אחרי יומיים התחילו להיות צמאים, אמרו רגע, אולי הוא לא פה באמת. אבל הייתם, ראיתם את זה, התלהבות כזה, אבל זה עבר, זה נגמר. איך זה יכול שזה נגמר? זה נגמר כי זה לא באמת שלך. זה לא באמת חלק מאיתנו. ואז זה גם נגמר. זה בעניין הזה. נקודה אחרונה בעניין הזה, לפני שאני אעבור לעוד נושא אחד, כמה דקות, יש בספר כל התור, ספר כל התור זה משנתו של הגאון מווילנה בנושא של היישוב של ארץ ישראל ותהליכי הגאולה וכולי, שנכתב על ידי תלמידיו. אז פה יש סעיף אחד שנקרא כמעה כמעה, והוא אומר, לדעת מראש כי התחלת את הגאולה באה כמעה כמעה מעט מעט על פי הירושלמי. כך היא גאולתם של ישראל. לכן כל פעולה של התחלת יש להתחיל אפילו במעט. על פי הכתוב, אחד מאיר ושניים ממשפחה. כלל גדול הוא על פי רבנו זה הגר"א, שכל הדברים שעתידים לבוא בשלמות הגאולה מתחילים כמעה כמעה גם בהתחלת. וכן בעניין ירושלים להתחיל אפילו מאבן אחת. להתחיל אפילו מאבן אחת, על פי הכתוב, ענייני יוסד בציון אבן בוחן. יש כזה סלנג, אומר אבן בוחן, נכון? אבן בוחן זה כאילו אבן שהיא מבחן. כאילו, אם שמת את האבן הראשונה למרות שזה נראה רחוק, מה פעלתי? כולה שמתי אבן אחת, כל העיר בכלל לא בנויה, לא כלום. שים אבן אחת, אתה תראה גם תבוא השנייה והשלישית. שאלנו את פי רבנו, מדוע צריכה התחלת להיות דווקא כמעה כמעה? אם בא את רצון לפני השם, מקבלת נתחי ישראל, איזה שם תקצר שהכל יהיה במידה גדולה בבת אחת? הסביר לנו רבנו, כי כל עניין ההתחלת בגאולה, הרי הוא בלא זכור, היינו לא בזכות צדקותנו, והגאולה תבוא בפעם אחת, הרי מצד אחד, לא יהיה אפשר לעמוד במידת האיסורים הבא במידת הדין, ולא יהיה אפשר לקבל את האור הגדול הבא מצד החסד שבו בפעם אחת. כל זה עלינו לדעת מראש בדרך העבודה המעשית של קיבוץ גלויות. זאת אומרת, הוא אומר, אי אפשר יהיה לקלוט את האור הגדול הזה, אם הוא יבוא באיזה, כמו איזה פרוז'קטור שמאיר עליך, מה קורה כשפרוז'קטור מאיר עליך בבת אחת, מה קורה? אתה עוצם את העיניים. אתה לא יכול לראות כלום. אבל אם אתה יוצא מהחושך לאור לאט לאט, אז אתה מתרגל לאור הזה, ואתה יכול לראות את הגאולה בעיניים. לכן, אם זה לא היה כמעה כמעה, אלא בעוצמה גדולה, אז לא היינו באמת זוכים לראות את האור, אלא היינו מסתנברים ומתחבר למה שאמרנו קודם. אז זה נקודה אחת לגבי כמעה כמעה. נקודה השנייה, שמחזירה אותנו לאיגרת תתעא, שזה איגרת שכבר עסקנו בה, כי כל האיגרת הזאת, הסברתי בזמנו, זה איגרת ששואל אותו משה זיידל, אותו סטודנט שמאוד מתעניין בשאלות באמונה, ושואל את הרב קוק כמה שאלות על תהליך הגאולה, למה זה על ידי חילונים, ועוד כמה דברים שראינו. בין היתר הוא שואל אותו למה החרדים מתנגדים לגאולה. הוא אומר, היום קוראים לזה חרדים, האמת שגם פה הרב קוק קורא להם חרדים, כלומר חרדים בדבר השם. אז לא היה כל כך כזה כאילו ציונים דתיים וחרדים, אלא היה פשוט חילוניים, וכל השאר היו באופן כללי נקראו חרדים. זה לא שכולם התנגדו לציונות, זה לא נכון. יש כזה, יש פעמים ככה איזה מין תפיסה כזאת שכל החרדים, זה לא נכון. יש גם כאלה שלא, אבל אין ספק שהיה תנועת התנגדות מאוד מאוד קשה של החרדים לציונות. הכי ידועים זה סאטמר, אבל זה לא רק סאטמר. רבים לא יודעים שגם חב"ד היו מאוד קרובים לסאטמר בהתנגדות לציונות. חב"ד מאוד אוהבים את ארץ ישראל, בניגוד לסאטמר או לאנטור קארטה שלהם, שהם גם אומרים ש עדיין לא הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל, כדי סיטרא אחרא, כל זה. חב"ד לא אומרים את זה, הם מאוד בעד ארץ ישראל, אבל מאוד נגד המדינה. כלומר, הם ממש נגד המדינה, והחילוניות וכל זה, למרות שהם מקרבים את החילוניים, יש בחב"ד משהו מאוד מורכב. הם מקרבים לכאורה את החילוניים, ויש להם עניין לקרב, אבל מצד שני, הם, במדינה הם לא מאמינים. זאת אומרת, הם לא מאמינים שיש דבר כזה שמדינה יוכל להתנהל על ידי חילונים, ולזה הם מתנגדים. זה חב"ד, זו תפיסה מורכבת, מעניינת. אבל בואו נעזוב רגע את חב"ד. באופן כללי, בחוגים החרדים, גם של המתנגדים, מה שנקרא, וגם אצל החסידים, אצל החסידים היו חסידויות שמאוד התנגדו לעלות לארץ, והם הושמדו בשואה בכמויות מטורפות. היו כאלה, נגיד חסידות רוז'ין, וכמה מהמסתעפים ממנה, הם לא כל כך התנגדו לציונות, והם כן, מי ששאל אותם, כן עודדו אותו לעלות לארץ. וככה הם ניצלו קצת יותר מזה. על כל פנים, התנגדות. שואל אותו זיידן, שואל את הרב קוק, תגיד, למה החרדים כל כך מתנגדים? לכאורה הגענו למצב, עם ישראל מתחיל לעלות לארץ, ארץ ישראל מתחילה להיבנות, למה להתנגד לזה? מה הרעיון האלוקי מאחורי המהלך הזה של החרדים? ופה אומר הרב קוק, נקרא כמה שורות, מי שיש לו את הספר יכול לראות לפי עמודים, יותר קל לכוון, תראו בעמוד קוף נון וב, מי שלא עם ספר אז ישים לב וככה ינסה להתחבר לקריאה, כמה שורות. אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות, שימו לב למשפט הבא, הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול משיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית, ולא תזרק כולם מרוח בית ישראל. שומעים מה הוא אומר? דבר מדהים. הוא אומר, תראו לכם, ההתנגדות שלהם היא שלילית, כלומר זה לא בסדר, אבל בדיעבד זה שהם התנגדו, זה החזיק את החילונים מחוברים להיות ראויים לשאת את, להוביל את תהליך הגאולה ולא לפרוש לגמרי ולצאת לגמרי מעם ישראל ומתורת ישראל. איך זה יכול להיות? לכאורה, אם הם התנגדו, אז הם רק עשו בלגן. הם רק גרמו לאנטי, כן? אתה מתנגד למשהו, אז כועסים עליך וכו'. אז מה מתכוון הרב קוק? מתכוון הרב קוק, אתם יודעים שהרב קוק עצמו אמר, על עצמו הוא אמר, אם לא היו לי מתנגדים, הייתי סוחר אותם. ככה הוא אמר. כי הרי כידוע, היה לו הרבה מתנגדים. הרבה מאוד מתנגדים. בצורה מאוד מדהימה, כאילו, מה שכתבו עליו, מה שהעלילו עליו, איזה דברים שפרסמו עליו, דברים נוראים ואיומים, והוא אומר, אם לא היה לי מתנגדים, הייתי סוחר אותם. מה אתה מחפש צרות, כאילו? אתה מחפש שאנשים יהיו נגדך? מה, אתה אוהב את המלחמות? מה אתה יכול לקבל מזה שאנשים מתנגדים לך? אבל כמובן, מה מתכוון הרב קוק בזה שהוא אומר, אם היה לי מתנגדים, הייתי סוחר אותם? מתכוון שכשאתה מאמין במשהו ואתה חי מאוד משהו, מה עלול לקרות לך לפעמים? אתה תגזים יותר מדי. זה הדבר הכי טבעי בעולם, כי כיוון שאתה מאוד מתלהב ומאוד מאמין באיזשהו דרך מסוימת, אז אתה לפעמים עלול להיות מאוד קיצוני באמונה שלך. עכשיו, כשבא מישהו מהצד ומתנגד אליך, אז מה בעצם הוא עושה? מה הוא גורם לך? כשהוא מתנגד לך, מה הוא גורם לך? אם אתה טיפה, כמעט אי אפשר אחרת. ברגע שמתנגדים לך, אתה חייב מה לעשות? מה? אתה חייב לענות. אומרים לך, תשמע, אתה יותר מדי, אתה צריך איכשהו, אפילו אם אתה לא עונה החוצה, אתה איכשהו שואל את עצמך, רגע, מה אני עושה עם הטענות שאומרים? אני מאמין בדרך שלי, אבל בכל זאת, יש פה טענות מאוד רציניות, אני צריך להתמודד עם הטענות האלה. כן? אז אם נגיד ברב קוק עצמו, ניקח שנייה הרב קוק עצמו, אז כאילו אומרים לו, תשמע, אתה מקרב את החילוניים, ואיך אתה עושה את זה, ואתה יכול להיות מושפע מהם, וכל הדורות ראינו שמאוד התרחקו, כדי שהם לא ישפיעו, ומה אתה, וכל הדברים כאלה. עכשיו, הרב קוק הוא מאמין בסגולת ישראל, והוא יודע שבתוך תוכם וזה, אבל בכל זאת אומרים לו, אז הוא אומר, רגע, אני צריך לחשוב, טוב, רגע, באמת איזה חלק מהם לקרב, אולי לפעמים צריך לא לקרב, ולראות שאני לא מגזים, ואני לא באמת מקרב יותר מדי, כי אז אולי באמת יש כאלה שבאמת לא צריך לקרב אותם. כלומר, זה גורם לאיזון. כלומר, אם נגיד את זה במילה אחת, התנגדות, מה שהיא עושה, היא גורמת לאיזון. כלומר, היא מחייבת את, את, את הפועל לחשב שוב את דרכו ולראות שהוא מדייק נכון בדברים שלו ולא יגזים לכאן או לכאן. בא הרב קוק ואומר, מה המהלך האלוקי פה בכל הסיפור הזה של, של גאולת ישראל? צד אחד, החילונים, דיברנו בפעם שעברה, כמו שאמרנו, עברו כמה שבועות, אז דיברנו על זה ככה בעריכות, הסברנו שבשביל להוביל מהלך כזה של יציאה מהגלות, ולבוא לבנות את הארץ, ולהילחם עליה, ולהתיישב בה, וזה כנראה צריך להיות דווקא אנשים שאין להם את הרוחני, וכל כולם אחוזים בתוך עולם המעשה, ולא בעולם של דיבורים ולימוד וכל מיני אמונות, אלא הם בתכלס נמצאים בתוך עולם המעשה, ובונים את הארץ. אבל לצורך זה הם נדרשים בתת הכרה שלהם, לא יודעים שהם עושים את זה בגלל זה, אבל הם עוזבים את העולם הדתי שממנו הם באו, והם אומרים יאללה, כל הדורות, העולם הזה של היהדות, שכל היום לומדים תורה וכל היום רק רוחניים, די, אנחנו רוצים להיות מעשיים, רוצים לבוא לארץ, רוצים ארץ משלנו, רוצים צבא משלנו, רוצים כלכלה משלנו, רוצים תרבות משלנו, לא רוצים שפה משלנו, לא רוצים יותר את זה, זורקים את הכל, בונים משהו חדש. בונים משהו חדש, משהו מאוד לא דתי, משהו מאוד שבנוי על חילוניות, ואז מה שעלול לקרות זה שהם ילכו יותר מדי לקצה הזה. והם כבר רגע, ואז בצורה אינסטינקטיבית, כאילו, זה, עכשיו זה לא שמישהו יודע את זה במודעות, אומר, טוב, אני עכשיו אהיה הסמן שמאפס את, את הזה. זה קורה לבד, איך הוא קרא לזה? אותם התמימים, אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות. כלומר, הם אומרים, מה, תראו מה קורה פה, עם ישראל כאילו שוכח את עצמו, אנחנו כל השנים היינו דתיים, היינו מאמינים, היינו מתפללים, היינו לומדים תורה, היינו מקיימים מצוות, תראו מה קורה לנו, פתאום אי אפשר ככה, כאילו צועקים להם, אומרים להם, תקשיבו, בלי יהדות זה לא ילך, בלי תורה זה לא ילך, בלי אמונה זה לא ילך, מה, אתם פה זורקים אחורה 3,500 שנה של, 3,300 שנה של, מסורת ושל... של מצוות, של תורה, איך אתם זורקים את הכל? כלומר, הם צועקים מנעמת ליבה, הם אומרים, אי אפשר בלי זה, אתם לא יכולים בלי. אבל מצד שני ראינו שגם אם זה היה נשאר אצל החרדים כל זה, זה פשוט לא היה קורה, הם לא היו עולים לארץ ומתחילים עכשיו לעבוד מ-4 בבוקר עד 8 בערב ולא יודע מה יהיה עם התפילה ועם הזה. זאת אומרת, יש פה איזו מערכת איזונית כזאת, שהיא כנראה הכרחית, לתהליך הגאולה. זאת אומרת, מה זה הכרחית? כאילו, אתם יכולים לדמיין, אם היה מצב אחר, שעם ישראל היה ככה בא ואומר, לא, עכשיו מתחילים לעלות לארץ, ויחד עם, כמו שאנחנו היום, הציונות הדתית, כן? נשמור על תורה, נשמור על זה, ויחד עם זה גם נהיה חיילים, וגם נעשה חקלאות, אבל זה כנראה לא היה יכול ללכת, בגלל כל כך הרבה שנים בגלות, כל כך הרבה שנים רוחניות כאלה, וזה... זה פשוט לא הלך, כאילו, אנחנו נראה בהמשך מקום שהרב קוק כותב, שיש מה שנקרא המקל המטלטל כדי ליישר אותו, כן? יש לך פה איזה, פה אין לי דוגמה טובה, כן? עם משהו שהוא קצת פלסטי, כן? בוא נגיד שזה מקופף קצת לכיוון הזה, ואני רוצה ליישר אותו, אז מה אני עושה? אני מקופף אותו לצד השני, כן? זה, ככה מקופפים דברים. זה בעצם מה שקורה פה. זאת אומרת, יש קיצוניות לצד הזה שהיא יותר מדי רוחניות, ועם ישראל בגלות כבר הוא כבר שכח כבר מה זה חקלאות, מה זה צבא, ומה זה עבודה, ומה זה... הכל נשכר. ואז בבת אחת חוזרים, אז מתכופפים בצד השני, וזורקים את כל הצד ההוא, ועושים... ואז הצד הרוחני ההוא קם וצועק ואומר, תקשיבו מה קורה לכם, אתם יותר מדי הולכים לשם, צריך לכופף לפה חזרה. ואז הוא מתנגד גם לצדדים החיוביים שיש בציונות, הוא מתנגד להכל. הוא לא בא ואומר, זה לא שאם זה היה מושכל ומחושב, אז הוא אומר, טוב, בוא נתנגד לחלק השלילי שלהם, אבל לחלק החיובי אנחנו, זה מה שהרב קוק עשה. הרב קוק, כשהוא היה במבט מאוד עליון, מאוד גדול, אז מה הרב קוק בא ואמר? הוא אמר, רגע, אתם בונים את הארץ, הדבר הזה שלכם מעולה. כל הכבוד לכם, שבח אותם, חבל הזמן, אתם עושים את הגאולה. מצד שני, מי שיקרא קצת את הכתבים של הרב קוק ואת המכתבים שלו וזה, כשהוא שומע שהם עובדים בשבת, הוא יוצא מגדרו והוא נכנס בהם בשיא, זהו, לא עושה חשבון. הוא אומר, לא, יהודים יקרים, כלומר הוא פונה להם, יהודים יקרים. מכירים את מסע המושבות שהוא עשה עם עוד כמה רבנים, הלך עבר בכל המושבות. אמר להם, בואו, אתם, מצד אחד מה הוא עשה איתם? חיזק אותם, אמר להם, כל הכבוד, אם יושבים את הארץ, רקד איתם, וזה, מצד שני, הלך למדבר. הוא אומר, מה, המדבר שלכם לא קשר, אבל אבות אבותיכם, עם ישראל כבר 3,000 שנה אוכל קשר, מה אתם אוכלים זה? בואו, נכשיר את המדבר, הליב אותם, בואו. אמר להם, מה, אתם עובדים בשבת, אתם יודעים מה זה שבת? לא, אל תעבדו בשבת, תהיה לכם ברכה. כלומר, הוא ידע לעשות את החלוקה ולהגיד, החלק הזה שלכם הוא חיובי, החלק הזה שלכם הוא לא טוב, בואו נתקן אותו. אבל החרדים, הם, התפקיד שלהם, נקרא לזה במערכה הגדולה, ההיסטורית, של חזרת עם ישראל לארץ, תפקיד שלהם זה להיות הסמן הרוחני ששם, מוציא כרטיס צהוב או כרטיס אדום וצועק עד כאן, מה פתאום, שום פנים, ואז בצורה מאוד קיצונית הוא מתנגד להכל. הוא אומר, לא, החילונים לא משתף איתם פעולה, לא רוצה להעלות איתם לארץ, לא הולך איתם לצבא, לא הולך לעבוד איתם בשום מקום, הם חילונים, הם נגד תורת ישראל, הם זה, אני לא משתתף איתם בכלל. מבחינת האמת, זה לא הדבר הטוב איך להתייחס. אבל אומר הרב קוק, באיזשהו מקום, הבלם הזה, הברקס הזה, הניגוד הזה, באיזשהו מקום, מכריח את החילוניים, גם אם זה לא בצורה מודעת. שוב, בצורה מודעת יכול להיות שכועסים, מה זה החרדים האלה, פרזיטים, הולכים לצבא, לא זה, רק אנחנו, וכל מיני כאלה. אבל בסוף, כשמסתכלים על מכלול של עם ישראל, אתה מבין שבסוף זה שיש ציבור גדול שבא וצועק, רגע, מה יהיה עם היהדות? וזה, זה מכריח גם את אלה שתרחקו מיהדות לשאול את עצמם, רגע, לא הגזמנו, אולי אנחנו צריכים... כלומר, זה מהלך אלוקי שאף אחד לא שולט עליו, זה לא שמישהו החליט להיות כזה, אלא פשוט זה קורה לבד. אלה נהיים יותר מדי לפה, ואז אלה בצורה אוטומטית נהיים יותר מדי לשם. רב קוק אומר פה בתוך הדברים שלו, הוא אומר, אני לא נכנס לפרטים של ההתנגדות שלהם, הוא רומז לזה שלפעמים הוא לא מסכים איתם לחלוטין באופן שבו הם עושים את הדברים. זאת אומרת, הוא לא יבוא וייתן פה עכשיו איזה אישור, אני לא יודע מה, לזרוק אבנים, או מישהו שנוסע בשבת, כן? כי פה הוא שואל אותו גם, וכל מיני מעשים שהם עושים, אז הוא אומר לו, שמע, אני לא אחראי לכל המעשים שלהם, אני גם לא מסכים לכל המעשים שלהם, זאת אומרת, אבל... מצד שני, הרב קוק אומר לו, אם תהיה סבלן יותר מדי, כי הוא במכתב, זה נראה במכתב שהוא כאילו אומר לרב קוק, מה, צריך להיות סבלניים, למה להיות כאלה קיצוניים, כל כך להתנגד, כל כך לתקוף, אפשר להבין, להיות יותר סבלנים? אז הרב קוק אומר לו, תאר לך שמישהו בא אליך הביתה ומנסה, מכילה על הזה, מנסה לקחת את אשתך. אז מה, אתה תהיה סבלן, תגיד לו, תשמע, תנסה להסביר לו, תקשיב, אחי, זה אשתי, היא שלי, אתה לא לוקח אותה, זה לא... מה אתה תעשה? אתה תלחם כמו משוגע, כאילו, אתה לא תראה בעין, יכול להיות שתגזים אולי, אולי אתה... לא יודע מה תעשה למישהו שבא לעשות לך את זה, למה? כל הון ייתן האדם בשביל לשמור על ביתו, ככה אומר הרב קוק, שאומר, תשווה את זה, תחשוב שהם מרגישים ככה. תחשוב שהחרדים, כשהם רואים שבאים ועוזבים את כל התורה וזה, הם מרגישים כאילו אתה לוקח להם את הבית, אתה לוקח להם את האישה, אתה לוקח להם את מחמד ליבם, אתה לוקח להם את כל הדברים, את כל מה שמאמינים בו, את כל חייהם. אז מה הם עושים? הם יוצאים מגדרם, הם משתוללים. ואז הם מגיעים לדברים כמובן קיצוניים, דברים שלא צריכים לעשות וכולי, אבל בוא תבין את השורש, כלומר תבין מאיפה זה בא, ככה הוא מסביר לו פה בכמה פסקאות פה בזה, אני חושב את המשפט שקראתי עכשיו, הוא דומה לאותה סבלנות של האיש הרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתונו למרמס כל פריץ והולל, והוא ברפיונו מעמעם ומחשה. הפרטים, מהו הקו והיכן הוא הגבול, ודאי צריכים הם להתבהר באור לימודי, אבל הכלל נשאר כלל אמת וקיים לעד. כלומר, רוצה להגיד, אני לא מסכים עם כל מעשה שהם עושים, בוודאי מתנגד, בוודאי לא חושב שצריך לעשות כל מיני דברים שהם רק מרחיקים ורק גורמים לעוד יותר שנאה, וזה לא, לא עד היום, והיה תמיד. זה הסיפור של הפרטים, אבל כאן הוא לא נכנס לפרטים, אלא נכנס להבנת המכלול, להבין את התהליך של הגאולה, איך הוא קורה. אנחנו נראה בעזרת השם בפעמים הבאות, בפסקאות נוספות, ששם הוא מנתח עוד יותר לעומק את שני הצדדים האלה, נקרא לזה הצד החילוני והצד החרדי, ומסביר עוד יותר לעומק את הצורך בשניהם, את מה כל אחד מהם בא לבנות, וכמובן מתוך זה הוא כמובן מאוד מחזק את הדרך שאז לא קראו לה, לא יודע מה, ציונות דתית, כל מיני שמות כמו שיש לזה היום, אבל הרב קוק בלי שמות דיבר על זה, איך בונים ציבור שהוא באמת יודע את הדרך האמיתית, האמצעית, שפה האמצעית היא האמיתית, שהיא כוללת הכל ולא מוותרת על שום דבר, לא בצד הרוחני, לא בצד הגשמי, ו... בסדר, בזמנו זה כמובן היה חידוש גדול, ברוך השם היום זה פחות חידוש, אבל עדיין המציאות עדיין לגמרי קיימת, עדיין כוחות חילוניים מאוד מאוד חזקים בדברים מסוימים, וגם עדיין כוחות חרדים שהם גם כן מאוד מאוד חזקים, ונראה כמעה כמעה עד שנצליח ככה לחבר ובאמת ליצור, לראות את כולם ככה נמצאים באיזשהו מכוונים למקום אחד, זה עוד נראה שיקח זמן, אבל כמעה כמעה חבר את הדברים. חלק מהסיפור של כמעה כמעה זה גם זה, זאת אומרת צריך להיות הכוחות האלה ואז את הכוחות האלה ואז כל דבר נבנה, ומהתהליך האיטי הזה לאט לאט נבנה משהו מאוד עמוק, מאוד יסודי, שבסוף כולם בעזרת השם יבינו איך את הדרך האמיתית, וכל אחד ייתן את המקום שלו, אבל ידע לראות את התמונה השלמה. טוב, בעזרת השם, יישר כוח, ברוכים תהיו. זה עשה לי 42.